אתם מאזינים לרד שלום, התחנה המשתר בשפה העברית משקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 16 ו-18 לפי שעון דנמרק, ושידור חוזר מיד לאחר מכן בין השעות 18 ו-20. בישראל, בה השעון מקדים את דנמרק בשעה אחת, ייקלט השידור בין השעה 17 אחרי הצהריים ו-19 בערב, והשידור החוזר בין 19 בערב ל-21 בערב. ניתן לקלוט אותנו באזור קופנהגן בתדר 87.6 FM ובתדר 90. רדיו שלום, במילה אחת, רדיו שלום, DK. אני חוזר, www.radioshalom, במילה אחת, .dk. יש ללחוץ על הכתובית רדיו אינטרנט, וללחוץ על הכתובית החדשה שתופיע בתחתית העמוד, אידאג, אידאג פירושו היום, התוכנית של היום. בנו המון נושאים חוץ מזה. 170 שנה לאריק איינשטיין, 4 שנים למותו של אפרים קישון, עליו ידבר חברו חיים טופול. נזכיר את החורף והבריאות. נדבר עם האמן דורון זילברברג על תערוכה שפתח אתמול ועל אומנות. נטייל לימת החולה ונקנח בהגיגיו של עצמאי שאול סוסה על האפשרות שגם עצמאי יכול להיות חולה מפעם לפעם. באולפן אלי כהן, שערך, הכין, מגיש ועל המכשירים, ואני מאחל לכם למאזיני האזנה ערבה ומהנה. המאזינים ודאי זיהו את השיר, את ההמנון הלאומי, את התקווה. השיר הושר אתמול במהלך הפגנה למען ישראל שהייתה בכיכר העירייה בקופנהגן, ואחת המשתתפות הרבות הייתה גם ציונה ביסהולט, וציונה נמצאת איתנו על הקו. ערב טוב לציונה.
ערב טוב לך אלי.
ולמאזינים.
ולמאזינים כמובן.
אז את הגעת אתמול להפגנה יחד עם אישך, עם בן זוגך ועם, נדמה לי, עם הבת שלך גם כן.
שלי מירית, כן.
וספרי קצת על רשמייך מההפגנה הזאת, וגם ממה שקרה מאחורי הקלעים שהמשטרה נאלצה להגן על ההפגנה. אז כן. ספרי בבקשה בשפתך את.
האמת היא שלהגיע להפגנה חששנו מאוד, כי שמענו שגם בנורווגיה הייתה הפגנה שהערבים מיד היו, הגיעו לשם והיו אלימים והיו התקלויות עם הערבים, וקצת פחדנו מה יקרה עם ההפגנה בקופנהגן. אבל בכל זאת החלטנו להגיע להפגנה כדי בכל זאת להזדהות עם ישראל. דיברתי עם ביתי והיא אמרה שהיא מוכנה להגיע, וגם אני וגם בעלי החלטנו להגיע. כשהגענו לשם כבר עמדו הרבה אנשים עם דגלים כחולים של ישראל, וזו הייתה רק החוויה הזו, לראות את כל הדגלים הכחולים, כבר הייתה לי הרגשה נהדרת, כאילו עם ישראל חי ואנחנו עדיין ממשיכים ויש לנו עדיין את הדגל שלנו. אף דיברו ביניהם בשקט, מסביב עמדו הרבה מאוד שוטרים, שלא ראינו אותם כל הזמן, חלק מהם היה גם מסביב לכל הכיכר, אבל האנשים הגיעו לאט לאט והצטרפו אל כל המפגינים, אל כל האנשים שהיו שם, רובם בוודאי הכירו אחד את השני.
כמה אנשים היו לדעתך?
אני חושבת שהיו שם 400 אנשים, משהו בין 400 ל-500 איש.
אוקיי, מי דיבר, מי היו בין הדוברים?
כן, ההפגנה הייתה, לדעתי הייתה מסודרת, היו אנשים שכבר ידעו מראש שהם הולכים לנאום, ביניהם היה גם סן אשפסן שהוא חבר טוב של המשפחה שלנו, ואני תמיד בקשרים איתו, מדברת איתו כשיש דברים שאני רוצה לספר על ישראל, אז אני תמיד מצלצלת אליו, והוא יודע הרבה על ישראל, והוא אחד האנשים שאוהב את ישראל. והוא היה בין הנועמים, והוא נעם יפה מאוד. כולנו רואים את המלחמה כדבר שהיה אולי חייב להיות כחלק מהבעיות שלנו בארץ. של כל השנים שעברנו וכל המלחמות שעברנו וכל הבעיות שהיו בשדרות בכל השנים, כנראה שהבלטנו הרבה מאוד שנים, ולכן היינו מוכרחים להגן על עצמנו.
ספרי לי את ציונה, היה גם חלק אמנותי עד כמה שאני מבין.
חלק אמנותי גם היה נחמד, רפי ניגן ושר בשירים ישראלים וכל הקהל שר איתו. הייתה הרגשה נעימה שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום בישראל ושרים ושומעים נאומים, והיה באמת נחמד.
באיזה מידה הורגשו הערבים, הפלסטינאים, המוסלמים במהלך ההפגנה?
האמת היא שאנחנו לא הרגשנו את זה במהלך ההפגנה, אבל לקראת סוף ההפגנה שמענו שהיו שם מפגינים ערבים שהתחילו
להתפרע,
להרים את הכל ולומר כל מיני משפטים לא נעימים על ישראל ועל האמריקאים, אבל כבר לקראת הסוף, וטוב שזה היה לקראת הסוף, השוטרים מיד פנו לשם ומיד עצרו כמה מהם, ואנחנו מהר מאוד הספקנו להתפזר, כל הקהל שהיה שם התפזר מהר מאוד, החזיר את הדגלים והתפזר מהר. ולדעתי זה טוב שהיה כך, כי דיברו על זה שכדאי להתפזר כמה שיותר מהר ולא להראות את הדגלים ולא להפגין נוכחות, מפני שהגיעו הערבים שהפגינו נגד. ולא כדאי להתעמת איתם.
טוב, אני שמח שהצלחתי, אני ראית גם שדיברת
בעזה, ועל הילדים שנהרגים שם ועל כל זה, אבל כנראה שזה לא היה נושא שלהם. הם לא רצו כנראה לספר על זה, הם ירצו לספר יותר איך היהודים והישראלים מרגישים.
טוב, יש גם מגבלות לטלוויזיה כמובן, אבל מכל מקום אני מודה לך מאוד על חלקך, ותודה.
תודה גם לך. ושרק נדבר בשמחות.
תודה, והמשך ערב טוב.
תודה רבה, גם לך.
תודה. אתמול התקיימה הפגנה בקופנהגן למען ישראל. בימים האחרונים סקנדינביה מוצפת בהפגנות לכאן ולכאן. העיתונים מלאים בנושא המזרח תיכוני, ואיתנו נמצא יגאל רום, ונדבר איתו על הנושא. ערב טוב ליגאל.
ערב טוב אלי, ערב טוב למאזינים.
כן,
באמת נושא מעניין ומאוד מאוד אקטואלי, פגעת פה בהחלט בול.
אז בוא נדוש בנושא המסכן הזה, הנושא שאנחנו לא יודעים איך לפרש אותו בכלל, האם ההסברה הישראלית היא טובה, האם ההתנהגות של המוסלמים פה באוסלו, במקומות אחרים, ברחבי אירופה, איך היא מוצאת את ביטויה, אז מה אתה אומר על
הבנות? קודם כל באמת המאבק על דעת הקהל מראש נראה לי לא הדבר הכי חשוב. אני טוען כל הזמן, וככה גם בהזדמנויות אחרות אמרתי, שישראל, זה לא משנה, לא צריך להיות כל כך משנה לישראל מה הדנים או השוודים או הנורווגים שקרה למשל במלחמת לבנון השנייה, או כמו שקורה בכל מיני אימותים בין ישראל לבין הפלסטינים במשך השנים האחרונות, כולל בעיית ההתנחלויות וכו' וכו' וכו', יש הרגשה שישראל לא יודעת איך לטפל בבעיות שכולנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות איתן. ולכן ההסברה מראש נידונה לכישלון, כי כשאתה מסביר משהו שאתה בעצמך לא משוכנע בו, אז אין שום סיבה שאתה תצליח במשימה הזאת. במקרה הזה שאנחנו מדברים פה עכשיו, אלי, להיות הוגן גם כלפי ישראל וגם כמובן כלפי הסבל של הפלסטינאים. נגד התמונות אי אפשר להתווכח, אי אפשר לומר שום מילה. התמונות הן איומות ונוראות, ונחמץ הלב להיות ישראלי ולראות מה, איך נפגעים ילדים, זקנים, נשים מירי ישראלי. זה, תשמע, מה שלא תגיד ואיך שלא נסתכל על זה וצודק או לא צודק, הפגיעה הזאת היא פגיעה אנושה, ושום דובר ישראלי יהיה הרהוט ביותר לא מסוגל לטשטש רושם של תמונה אחת של ילד קטוע גפיים בגלל הפגזה ישראלית. אבל יחד עם זה ומעבר לזה, ישראל זוכה לדעתי לגישה מאוד מאוד אובייקטיבית, בפחות באמצעי התקשורת הדניים, עם כל מה שיש גם דוברים ביקורתיים. לא כל ביקורת היא אנטישמיות, ולא כל ביקורת אין לה מקום. להפך, יש בהחלט מקום לבקר את ישראל. די לפתוח את הארץ ולראות שיש הרבה ביקורת בישראל על אופן הלחימה ועל מטרות המלחמה וכל כיוצא באלה. אבל בסך הכל, המאבק על דעת הקהל בסקנדינביה, בעיקר בדנמרק, על נורווגיה ושוודיה אפשר לדבר בנפרד אם תרצה, לדעתי נעשה עד עכשיו בצורה מאוד מאוד מוצלחת, ובהחלט באופן שיניב בסופו של דבר תוצאה חיובית לישראל גם בטווח הרחוק.
יש לנו נציגים נכבדים בקרב חברי הפרלמנט, למשל סורן אספרסן וסורן פין, ויש לנו גם עיתונאי מעולה שהוא גם שחקן בשם פרסת קולגי, יוצא עיראק, פליט איראני, שהוא ממש מתעטף בדגל ישראל ועוטף את ישראל באהבה באותו זמן.
זה נכון, יש המלחמה הזאת בעזה סיפקה באמת לידידי ישראל, אם זה בפוליטיקה ואם זה בתחומים אחרים בעולם התרבות הדני, העיתונות הדנית, סיפקה להם אפשרות באמת לצאת ולומר אנחנו בעד ישראל, ולעשות את זה עם כל הלב. אבל שוב, אם אתה שואל אותי, לא הם אלו שמתאים או שנותנים את הטון העיקרי בדיווחים של אמצעי התקשורת. אני מדבר באופן לגי, דווקא בעבודה המקצועית יותר של עיתונאים, מכל מיני סוגים ומכל מיני גוונים ובכל מיני השקפות. הם חשים שהמלחמה בעזה יש לה יותר מפן אחד. הפן הזה של סבל לאוכלוסייה האזרחית הוא כמובן הפן הדומיננטי, בעיקר בדיווחים באמצעי התקשורת הוויזואליים, טלוויזיה והתמונות בעיתונות. אבל כל אחד פה, נדמה לי שהרוב המכריע מבין, חוץ מחוליגנים אלה שמתפרעים בהפגנות, והזכרת את ההפגנה אתמול בקופנהגן ושלשום באוסלו, חוץ מהחוליגנים האלה, ההרגשה היא שכולם מבינים, עם כל הקושי לקבל את התמונות הקשות, יש לישראל קייס רציני ביותר להילחם בחמאס ולהביא להפסקת הטרור של החמאס, שבא לידי ביטוי בשנים האחרונות עם הירי הבלתי פוסק לעבר היישובים באזור עוטף עזה. זה חוזר על עצמו כל פעם, גם ממי שמבקר את ישראל ואומר את זה רק בחצי פה, אבל הוא אומר את זה. לישראל ישנה זכות לגונן על האזרחים שלה. זה שהיא עושה את זה באופן כזה שבעיני לא מעטים נראה מוגזם, פגיעה בלתי מבוקרת באוכלוסייה, חוסר גמישות לגבי...
למה ציפית כשהם נכנסו לעזה? עזה זה האזור הכי צפוף בעולם.
בהחלט, אבל את זה צריך להביא בחשבון מראש. כאן לא מבינים למה ישראל לא עושה יותר כדי לתת אפשרות לאנשי העזרה הבינלאומית לבצע את עבודתם בעזה.
וגם זה לא נכון.
למה ישראל
גם...
לא מאפשרת לעיתונאים זרים לסקר את המערכה בעזה?
כדי להגן על, 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 על גופם של אותם העיתונאים.
אני אומר שוב, יש איזשהו הסבר, אבל לא כל הסבר, למרות שהוא מצוי, מתקבל על הדעת או מתקבל על דעת הקהל. והרבה מאוד דברים שישראל עושה בעזה, חשנות חופשית, כדי לשמור על חיי העיתונאים.
ומעידך, אם ייפגע עיתונאי,
אף אחד לא יבוא בטענות לישראל אם ייפגע עיתונאי, אלא אם הוא ייפגע מיש ישראלית, אתה מבין?
וזהו, הוא עשוי להיפגע מיש ישראלית כמובן.
כן, אבל עיתונאי זה בדרך כלל ילד גדול שיודע בדיוק שהוא לוקח על עצמו סיכון כאשר הוא נכנס לאזורי לחימה. לא מעט עיתונאים שילמו בחייהם על, על, על סיכורי מלחמה, מלחמות כאלה ואחרות. לא זה העניין, ישראל לא מוסיפה לעצמה שום נקודות שהתמונות שמשודרות יום ולילה בטלוויזיות בכל העולם באות מאל ג'זירה ואל ערבייה. שמע, אני לא יודע מי יושב שם בירושלים ומחליט את ההחלטה האבלית הזאת. לדעתי, החלטה אומללה שידברו בה והיא רק פוגעת באינטרסים של ישראל. אבל עזוב, זה לדעתי שולי. הזכרת פה את הדוברים החיוביים בעד ישראל, הם עושים עבודה מהכלל. אני חושב שגם, אני אומר שוב, אמצעי התקשורת באופן כללי עושים עבודה מקצועית.
כן, באותה הזמן רציתי לשאול אותך, מה דעתך על העבודה של סטפן ינסן ואולה טרקלסן?
אני חושב שהם עושים עבודה מצוינת. בעיקר, כן, גם אולה טרקלסן שנותנת את הרקע של המלחמה, עושה את זה בצורה מאוד מאוד מקצועית. היא בכלל אחת העיתונאיות היותר מקצועיות בטלוויזיה הדנית. וגם סטפן ינסן. סטפן ינסן מכיר את המטריה הישראלית טוב לא פחות מכל ישראלי אחר. ועושה את זה כבר המון שנים. אני חושב שהוא עושה את זה בהגינות. לא, שוב, יש הרבה דברים שבעוד ישראלית נשמעים ביקורתיים, נשמעים לא רצויים. צריך אולי לתת יותר רוח גבית לאופנסיבה הישראלית, אבל הוא עושה את זה בצורה יוצאת מהכלל. הוא משכנע ונותן בהחלט למאזין את התחושה שמדובר כאן בקונפליקט מאוד מאוד מסובך, שאי אפשר להצביע מי המנוול ומי הצדיק. אין פה לא מנוולים גמורים ולא צדיקים גמורים, אלא הקו המפריד ביניהם עובר אי שם באמצע.
מה דעתך על הסיכור? אני לא יכול לקרוא לזה סיכור. אני מקבל די הרבה דואר אלקטרוני, מה שנקרא אימייל, מראים תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים בכיוון ההפוך. כלומר, מראים אמנם את הילדים המסכנים של שבעזה נפגעים, ומיד אחרי זה מראים את התמונות של ילדים ישראלים שנפגעו בפיגועים שונים. איך זה לדעתך משפיע על מקבלי הדוח?
הצרה היא לי שאת ההפצה של המיילים האלה עם התמונות, זה בדרך כלל מופץ בין המשוכנעים מראש. זה לא מגיע לעיתונות הדנית, ולא מגיע לעיתונות הנורווגית, ולא מגיע לעיתונות השוודית. אלוהים יודע למה. אולי בגלל שהעורכים שמה לא מעוניינים לפרסם את התמונות האלה, יש להם תמונות חזקות יותר. ילד קטוע איברים חזק יותר מילד פלסטיני שמחזיק קלצ'ניקוב ביד. אבל לצערנו הרב, אני גם לא ראיתי. אני חושב שלא מספיק עושה דובר צהל והמכונת ההסברה הישראלית מאמצים כדי לפרסם תמונות וקטעי וידאו מן הלחימה בעזה כפי שזה נראה מהצד הישראלי. מדברים על עשרות חמושים שנהרגו, מדברים על מנהרות, מדברים על בתי ספר שמולכדו, על בובות שמולכדו כדי למשוך חיילים ליפול למערב. למה לא רואים תמונות כאלה? למה לא מראים את הסרטים האלה, את הוידאו שמראה את החיילים מגלים מנהרה, נכנסים לתוך מנהרה, מראים שהחמאס לוחמי החמאס, ראשי החמאס, מתחבאים במחילות ובנקיקים ובמנהרות מתחת לאדמה ומשאירים את האוכלוסייה האזרחית חשופה לפגיעות של הישראלים. את זה, זה מלחמת הסברה שישראל יכולה הייתה אולי לעשות בה הרבה יותר. כן, תראה סרט שמציג את בתי הספר הממולכדים, את כל מה שדובר צהל אומר מן הפה ולחוץ, שיראו התמונות, כי התמונות בטלוויזיות מדברות בהן, והציבור מקבל את מה שהוא רואה, הרבה יותר מאשר את מה שהוא שומע. פה אני חושב שאפשר היה לעשות הרבה יותר.
יש לך הסבר להיעדר התמונות הללו מדיווחי צהל, דובר צהל וכיוצא בלילה?
קודם כל, ההסבר הוא בכך שאמצעי התקשורת, אם אתה לוקח תחנת טלוויזיה כמו TV2 News או דנמקס רדיו או טלוויזיות שוודיות ונורווגיות, מה שבא מהצד הרשמי מיד מתנהגים כלפיו באיזושהי חשדנות. אתה מבין? אם הכתב שלהם היה מוזמן על ידי יחידה צבאית ומראים לו את המנהרה, שיצלם בעצמו עם הצוות שלו את המנהרות, יצלם בית ספר שמולכד, יצלם ילדים שיתאמנו בלחימה, שהחומר יגיע לא מדובר צהל ישירות, אלא מהכתבים הזרים שמתלווים ליחידה צהלית כזאת או אחרת. אתה מבין? אתה מכיר את המטריה הזאת, עסקת בעצמך בעיתונות לא מעט. מה שבא ממקורות רשמיים, בדרך כלל מתנהגים בו במערכת
בחשדנות
מסוימת. ולכן גם חשיבותן של טלוויזיות זרות, חשיבותם של עיתונאים שמסתובבים בשטח. מה זה מסתובבים? שדובר צהל יכול להשתמש בהם, להעביר דרכם את המסר הזה שישראל מעוניינת להעביר. כאשר זה נעשה רק בצינורות הרשמיים, גם זה חשוב. אני חושב שהטלוויזיות היו קונות את זה, אם זה היה סרט טלוויזיה בעל איכות ובעל אינפורמציה רלוונטית. אבל עדיין הטוב ביותר הוא שאתה מצליח להדביק סיפור שכזה באמצעות הכתב הזר, הכתב המקומי.
אתה אמרת עכשיו,
זה
פתוחה, אולי כבר אמרת אותם בכל ישראל, אבל מאחר ומאזינים לך גם בכל ישראל, אז מדוע אתה לא מעלה את אותם הדברים גם בכל ישראל?
תראה, בוא אני שוב אומר, המאבק על דעת הקהל בישראל מתקבל, ובצדק, מתקבל באופן משני. עכשיו, כאשר המערכה הולכת ונוטה יותר משדה הקרב אל המערכה המדינית, אז גם משקלה של דעת הקהל עולה. כי מאבק מדיני, פירושו של דבר, לשכנע מדינות, למשל בדנמרק, מדינה כמו דנמרק, לשכנע אותם להרים את קולן למען ישראל, למען האינטרס הישראלי. אבל בסך הכל, ב-14 ימי הלחימה הראשונים, העניין הזה של ההסברה לא היה ברומו של עולם, ואני יכול להבין את זה. אני חושב שעכשיו עם המלחמה, הרי הקבינט החליט לפני יום-יומיים, בסך הכל זה לא איזה שהם דברים שבאים מהירח. להעביר חומר ודברים כאלה, אפשר לעשות את זה. אבל אני אומר שוב, צריך לשים לב לדברים האלה קצת יותר, אולי לתת עליהם דגש יותר חזק.
טוב, יגאל רום, אני נסתפק הפעם בדברים שנאמרו, ואני מקווה שמישהו עוד יאזין וילמד מהם משהו.
אני מקווה שהשיחה הבאה שלנו, אלי, כבר תהיה אחרי שהושגה איזושהי הפסקת אש, והושג איזשהו הסכם שישראל יכולה לצאת מהמאבק הזה קצת יותר מחוזקת, עם תנאים קצת יותר טובים. אבל כבר אמר מי שאמר, נדמה לי קיסינג'ר, שצבא מאורגן, אם הוא לא מנצח במלחמה נגד צבא גרילה, אם הוא לא מנצח הוא מפסיד, וצבא גרילה אם הוא לא מפסיד מנצח. אתה מבין, אם המלחמה הזאת תיגמר עם המטח האחרון של טילים שנופל על אשקלון, אשדוד או באר שבע או אפילו שדרות, אז ישראל הפסידה את המערכה הזאת לפחות מהבחינה של דעת הקהל העולמית. נקווה שזה לא יקרה, נקווה שהפעם הבאה שנדבר כבר נוכל לדבר באופן יותר אופטימי.
ואין בינינו חילוקי דעות באשר לכאב הנורא של הקזת הדם ההדדית הזאת.
אתה יודע, אלי, השאלה השאלתית היא מחיית החמאס. גם, למרות שישראל נלחמת בעזה, אין פתרון צבאי. דהיינו, הפתרון הוא יהיה פתרון מדיני. ישראל צריכה להגיע אל מסע ומתן לפתרון מדיני שכזה, עם תנאים יותר טובים, ואת זה המלחמה מקווה להשיג. אבל אין פתרון מדיני, ולכן צריך להביא את זה תמיד בחשבון. המלחמה הזאת לא תיגמר בניצחון של, של שבו האויב יובס. היא תיגמר בכך שיבצרו תנאים נוחים יותר לאיזושהי הסכמה בין ישראל לבין החמאס, שהיא תהיה טובה יותר לישראל, ותאפשר לחמאס באיזשהו אופן לשמור על, על המעמד המיוחד שיש לו בעזה. זה לא הרבה, אבל זה יותר טוב מהמלחמה.
יגאל רום, נקווה לטוב. זה, זה מה שאני יכול להגיד.
הלוואי, הלוואי, הלוואי.
אני מודה לך מאוד על השתתפותך, וערב טוב.
ערב טוב.
אריק איינשטיין חגג לפני ימים מספר את יום הולדתו ה-70. אשמיע במהלך השידור הזה מספר שירים שהוא גם כתב או גם השתתף בביצועם, ואני מקווה שתהנו.
חיפשתי לפקד וגם לא להיות עדיף, לא רציתי להקות, לא ניסיתי להתקיף, לא חיפשתי לגנות וגם לא ניסיתי להכניף, סך הכל רציתי לטפטף טיפה, כי טיפה או טיפה או טיפה או טיפה תהיה נע לים. לא רציתי לגלות, לא ניסיתי לאחד, לא חיפשתי לגנות וגם לא להתאגד, לא רציתי לחדש, לא ניסיתי להרוס, לא חיפשתי לקדש וגם לא להיות הבוס.
שיר שהוא כתב את המילים שלו, המנגן גבריאלוב, והשיר היה לטפטף טיפה. בחודש זה, לפני 4 שנים, הלך אפרים קישון לעולמו. בן 80 ומספר חודשים היה במותו. פרנץ קישונט נולד בהונגריה, וכישרונו הספרותי המדהים נתגלה כבר בגיל צעיר. בגיל 16 זכה בפרס הראשון שלו, פרס לכתיבת נובלות. הוא נכלא במחנה ריכוז בהונגריה ב-1944 והצליח להימלט ב-1953 תחת השם שמו הולך לפניו. הרבה מחזות ומערכונים פרנסו את עולם הבמה ואותו משך השנים. בשנות ה-60 תרם גם לעולם הסרטים במספר סרטים. הראשון בהם סלח שבתי בכיכובו של דחיים טופול, שיהיה גם כן בהמשך התוכנית שלנו. סרטים נוספים היו תעלת בלאומילך, השוטר הזולאי, ארווינקה והשואל בלולה תרנגולות. הוא העניק גם מטבעות לשון רבות לשפה העברית, חיים טופול. חיים טופול נמצא איתנו על הקו. חיים, ערב טוב.
ערב טוב, אלי.
אתה יכול לספר בלשונך אתה על האיש אפרים קישון כפי שהכרת אותו?
אני אני למעשה הכרתי את קישון כשהייתי נער. הייתי נער עובד בדבר, והתפסתי את עיתון עומר, וקישון, כעולה חדש, כתב בעיתון לעולים חדשים בשם עומר, עיתון עברי מנוקד. שם למעשה נתקלתי בו לראשונה, ושנתיים אחר כך בלהקת הנחל, כאשר שירתתי הלהקה, ופריים סיפק לנו מערכונים כאיש מילואים של הלהק, ולמעשה בפסטיבלים ולאוסקר כשהיינו מועמדים. ולמרבית הפלא, גם בפעם השנייה כשהייתי מועמד לאוסקר, וקישון היה מועמד עם, בפעם השנייה עם הסרט הזר הטוב ביותר, בפעם ראשונה זה היה עם סלח שבתי, בפעם השנייה עם השוטר הזולאי, שוב נפגשנו, אבל אז כבר היינו מנוסים וכבר לא כך התרגשנו כמו הפעם הראשונה. ואחר כך נפגשנו כל ימי חייו, נשארנו ידידים קרובים מאוד. נדמה לי הייתי החבר הקרוב ביותר אליו,
חוץ ממאפיה הונגרית.
המאפיה הונגרית היו חברים מילדות, אבל אני חושב ש כל דבר החבר הכי קרוב. הוא גם איבד את דוש בדרך, דוש נפטר כדי לפניו. ובכל אופן, בשנים האחרונות לחייו היינו קרובים מאוד. הייתי בא אליו לשוויצריה, הוא היה מגיע ללונדון או לארץ, חברים, ובטלפונים צפוף מאוד, לפחות פעם בשבוע.
איזה בן אדם הוא היה מבחינה, היה אדם נוח, היה אדם קשה, היה אדם עקשן, מה הוא היה בדיוק? היה לו חוש הומור אגב?
היה לו חוש הומור?
כן, אם היה לו חוש הומור גם מחוץ לה.
אני יודע שהרבה אנשים חשדו בקישון שאין לו חוש הומור, כי הוא היה לו פרצוף רציני מאוד שהוא הסתובב בין אנשים זרים לו. אבל אני יכול להגיד לך שיש לנו הרבה שעות של התגלגלות ממש על הרצפה מרוב צחוק. אני לא מגזים עכשיו כשאני אומר לך. בחדר העבודה של קישון או בחדרי החזרות, אנחנו היינו מתגלגלים על הארץ מצחוק. הוא היה איש מצחיק מאוד בחייו הפרטיים, והוא גרם לי להרבה מאוד שעות צחוק. אבל אתה שואל איך הוא היה, תשמע, הוא היה ילד, ואני לא אומר את זה לחס חלילה, לסיפר הרבה מאוד על זה, כמובן ש זה השפיע עליו מאוד, לכן הוא היה ציוני נלהב כזה, וציוני בלי בושה ובלי עקבות. היו כאלה שחשדו בו שהיה ימני, אבל אני לא, וגם הוא לא ראה בזה ימני, אלא ממש ציוני בלי עקבות. למרות ציניותו בנושאים פוליטיים, הוא היה ציוני מושבע. ימת שהוא כתב במעריב הייתה לו השפעה גדולה מאוד על הקהל בארץ.
בחד גדיה
ובמאמרים מחוץ לחד גדיה, ובדרך כלל במסגרת חד גדיה. אני לא צריך לספר לך שהוא למעשה ביטא את דעת הקהל אז במלחמת ששת הימים, אשר ולמעשה לפי דעתי גרם לאשכול זכרו לברכה לצרף את דיין לממשלתו אז כשר ביטחון. הייתה לו ראייה חדה מאוד על תופעות. לא צריך את ההמלצה שלי, אתה רואה את זה בחומרים שהוא כתב, גם על תופעות גדול ילדים או של יחסים בין אדם לחברו, בין אדם ל, 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 לבעל המקצוע שהוא זקוק לו, אם זה אינסטלטור או אם זה, או אם זה בעל חנות מקולת או אם זה זגג. היה איש עם הבחנה אדירה על אנשים. הוא היה קורא אנשים ככה בשקט בשקט מן הצד, היה קורא אותם כמו את כף היד שלו. לכן אני חושב ש הוא היה עמוק הרבה יותר ממה ש עמיתיו למקצוע פה פרגנו לו, שפחדו ממנו אבל העריכו אותו מאוד. הייתה לו לשון מצליפה בלי רחמים על, על פוליטיקאים, או שהייתה לו לשון מצליפה על כל תופעה חברתית, אבל או עת מצליף. בכל אופן, אם אתה שואל אותי את השאלה הזאת אם היו לו חברים פוליטיקאים, תשמע, אני יודע שהיו לו פגישות עם פוליטיקאים למסגרת ה-niceties. אני יודע שדיין העריך אותו מאוד, אני יודע זה איש היחידי למעשה שאני יכול להצביע עליו כי ידעתי על היחסים שם, אבל אני מניח שחברים ממש פוליטיקאים לא היו. אני צריך גם לומר שגם לא היו לו הרבה חברים, הוא היה מאוד בררן, אני עצמי אומר זאת, הוא היה מאוד בררן. זה נכון שהיו לו, הייתה לו ידידות נעורים עם מה שאתה קורא המאפיה ההונגרית.
כן, אבל זה טומי לפיד הפך לפוליטיקאי יותר מאוחר.
כן, כן. לא, לא, אני, אבל דוש וזכרו לברכה ולפיד כמובן, עוד שם היה במאפיה ההונגרית. כן, היו לו, הם היו ידידים. דרך אגב, צ'יץ' היה ידיד קרוב שלו, ראש עיריית צ'יץ' וזיבה, הם גם היו שכנים, אז הם התראו הרבה מאוד. וזהו.
שאלתי אותך אם הוא היה עקשן, בגלל שכשהוא היה כבמאי סרטים הוא לא כל כך הצליח לפי מה שקראתי בקורות חייו. אז השאלה, איך הוא היה עקשן ואיך הוא, איך, איך הוא עבד?
אתה מגיע למסקנה שהוא לא הצליח?
לא.
אני חושב שמי ש בכל אופן הבמאי היחידי מבין במאי ארץ ישראל שהיה מועמד פעמיים לאוסקר, תסריט שהוא כתב, בסדר, הוא גם היה אחראי לתסריט, כמו שאתה יודע. תשמע, הוא היה למשל, אתה צריך לדעת שכשעשינו את סלח
ב-63
כסרט ב-63, סוף 63, זאת הייתה פעם ראשונה שהוא ביים, והוא התעקש לקחת את הצלם פלויד קרוסבי, שהיה שזכה באוסקר על צהרי יום, ואת אשתו שהייתה נערת תפריד, מה שקראו סקריפט גרל או קונטיניויטי גרל, ושני האנשים האלה הוליכו אותו יד ביד במשמעת קפדנית מאוד. הוא כפה על עצמו להקשיב להם, והיה נועץ בהם בכל סצנה וסצנה, איך לחבר את זה ואיך זה יתחבר ואיך מאיזה זווית לצלם את זה. דרך אגב, שתדע שכשניח שגם סרטים אחרים כשהוא עשה אותם, היה לו מה שנקרא ספר של שבו כל סצנה הייתה מצוירת על ידו. הוא היה גם אמן איור וצורף, אם אתה לא יודע,
הוא למד צורפות בהונגריה.
הוא למד, כן, הוא למד צורפות בהונגריה. וזה היה הובי שלו הרבה שנים. בכלל, כל מה שהוא למד, הוא ידע טוב מאוד. הוא למשל למד לשחק ביליארד מספרים, והוא היה שחקן ביליארד מעולה. הוא למד לשחק שח, והוא היה שחקן שח מעולה. היה משחק שלושה או ארבעה לוחות דעיבר, זאת אומרת, הוא היה...
סימולטן.
כן, סימולטן, היו יושבים מולו ארבעה לוחות, הוא היה בלי לוח, והיה משחק דעיבר, בלי להסתכל על הלוח, הוא ידע איזה מהלך, זאת אומרת, אתה היית מכריז על המהלך, הוא היה מכריז על מהלך כנגדך, וככה ארבעה לוחות, בלי להסתכל על הלוח, הוא זכר כל לוח את מצבו.
זה היה חלק מהגאונות שלו.
כן, הוא היה איש מאוד לא רגיל, והיה עקשן מאוד. לגבי העקשנות שלו, אני יכול לספר לך שכשהוא הביא את המערכון על סלח שבתי, קרא לזה אז סעדיה והסעד, הביא את המערכון על העובדת הסוציאלית שבאה למעברה וסלח מבקש מן הפתק וכו'. אנחנו כשקראנו את המערכון טענו שזה לא מעניינה של להקת הנחל להתעסק בבעיות סוציאליות. אנחנו צריכים לבדר חיילים ולא לעלות מערכונים חברתיים עצובים. והוא הסתכל עליהם ואומר, אתם פשוט אידיוטים ילדים, פשוט חסרי הבנה באופן מוחלט. זה מערכון מאוד מצחיק, אנשים התגלגלו פה על הארץ מצחוק. זה נכון שהוא עוסק בבעיה חברתית וכו', אבל זה מערכון שיש בו גם מסר וגם בידור, ואנחנו לא הבנו את זה. עשינו חזרות, ובחזרות כולם ישבו ובכו ולקחו את זה נורא ללב, את המערכון. ואז הופענו, אני זוכר, זה היה בחיפה, וקישון הגיע להופעה הזאת לראות ההופעה הראשונה שהעלינו את סלח שבתי. ואני זוכר שכמו שנכנסתי לבמה הקהל פרץ בצחוק ולא הפסיק עד למשפט האחרון שהיה משפט שם גמח בזגשפט או משהו כזה. ואז כולנו כמובן ירדנו על הברכיים, ביקשנו סליחה מקישון. וכך היה כל פעם, כשהוא היה מביא חומר ואנחנו מתווכחים, הוא אמר בסדר, זה אידיוטים, אתם לא תעשו, ואחר כך נראה מי צדק ומי צדק. אני לא יכול להגיד שהוא צדק בכל מעט אחוזי המקרים, אבל ב-99.9 הוא צדק.
האיש הזה היה פורה בצורה לא רגילה. הוא כתב קרוב ל-50 ספרים, הוא כתב מדור שבועי במעריב, הוא כתב מחזות, הוא ביים סרטים. איך הוא הספיק את זה?
הוא היה איש חרוץ מאוד, איש חרוץ.
אבל ביממה יש רק 24 שעות.
כן, אם היית רואה פעם עמוד כתב יד שלו, בכלל לא היית מבין. כי הוא, אם נניח המערכון היה, או מחזה היה בין 90 עמוד, כן? בדרך כלל מחזה הוא בין 80, 90. כל מילה נמחקה ונכתבה מחדש, והוא זזה בתוך המשפט להנה ובחזרה עשרות פעמים.
אז השאלה שלי הייתה במקום, ביממה יש רק 24 שעות.
כן, אבל הוא עבד, אני לא יכול להגיד לך שהוא עבד 24 שעות, אבל הוא ודאי חשב 24 שעות, ועבד, אני הייתי אומר שהוא עבד בין 12 ל-14 שעות ביום קבוע.
היה לו זמן פנוי לחברים? חיים, ספר לי...
חברים, אני אמרת לך, הוא לא היה...
כן, ברור.
הוא לא היה אפוף בחבר'ה, זאת אומרת, הוא לא היה מהפלמח, הוא לא היה מהנחל. הוא היה... היו לו חבר, מספר חברים מצומצם מאוד. הוא היה מסתגר בחדרו שם למעלה. כשעבדנו על סלח, עבדנו על ארבינקה. היינו סגורים בחדר, הוא ואני, במשך חודשיים, שלושה לפני הסרטה בפרי-פרודקשן. היינו מהחדר במשך, אני יודע, 12 שעות.
לקראת סיום, יש לך איזה חוויה אישית שאתה רוצה לספר עליה? איתו?
יש לי הרבה חוויות אישיות איתו, אבל זה, זה, זה יצא כאילו שאני מספר עליי ולא עליו, כי החוויות האישיות, היינו שנינו מעורבים, ואני הייתי רוצה להקדיש לאיש הזה את הזאת שאתה, שאתה מקדיש לו. אני יכול לומר לך שאהבתי אותו אהבת נפש, ואני חושב שגם הוא אהב אותי, והוא חסר לי מאוד. הוא חסר לכולנו, אבל הוא חסר לי מאוד.
ושאלה אחרונה, אחרונה, איך קראתם לו? קישון, אפרים, פרנץ, מה, באיזה, איך פניתם אליו?
אני הייתי קורא לו אפרים.
אהב. חיים טופול, אני מאוד מודה לך על חלקך, וודאי נשתמע עוד בעתיד. תודה ו... תודה וערב טוב.
כל טוב.
אפרים קישון כתב הרבה מערכונים, הרבה פיליטונים, הרבה מחזות, הרבה סרטים. אביטל ויצטון תקריא לנו עכשיו את המערכון שלו, את הפיליטון שלו, אולי תרדו שם. בבקשה, אביטל.
אוקיי, אולי תרדו שם. לפני אנשים אחדים נפגשנו באמצע העיר עם גדעון האוגר. הוא נעדר מן הארץ כמה שנים, ופתאום צץ כאן מולנו ברחוב. שמע, חיבקתי אותו בעוז, חזרת סופית? לצערי רק לשבועיים. מדוע רק לשבועיים? אחרת תאבד את זכויות היורד שלי. הסתבר שגדעון האוגר כבר צבר כמעט 4.5 שנים בחוץ לארץ, ורק 7 חודשים חסרים לו כדי להפך ליורד מוסמך עם כל היתרונות הכרוכים בדבר. שכן אחרי שעות של 5 שנים בחוץ לארץ, נחשב היורד הוותיק לעולה חדש כידוע. חוקי המדינה מעודדים את הירידה השוטפת במידת האפשר, כנאה לארץ צפופה מדי. כמובן אין לצפות מן השלטונות שידביקו מודעות צבעוניות בראש חוצות לאמור, רצונך בהכנסה גבוהה יותר, רצונך להימנע משירות מילואים, רצונך במזון משובח, אקלים נאה, בידור מעולה, טלוויזיה צבעונית, רצונך במס הכנסה נורמלי, רצונך ללמוד שפות זרות ולראות את העולם, רד בן אדם, רד. פלקטים כאלה היו גורמים להתמרמרות בקרב הציבור הרגיש, כיוון שהם בגדר הוצאה מיותרת. על כן המדינה עושה את המלאכה במחתרת, הרחק מן ההמון הסואן, בשמיכה שקטה ומסיבית ביורד הקטן. אומנם הכוונה לא ליורדים החובבים העוזבים את הארץ בלב כבד ובמצפון עוקף, הרצים הביתה כל סוף שבוע ותורמים לכל מי שבא ליד, הנלחמים בעד הארץ כאריה פצוע ולבסוף באים הביתה למות. הכוונה ליורדים שבאים לחיות, ליורדים מקצועיים לטווח קצר, כמו גדעון האוגר. לגדעון האוגר אומרת המדינה בארבעה עיניים, עזבת אותנו לשנים, פרקת מעל עצמך את עול האזרחות, התאבוא ואתן לך את פרס ישראל. מובן שאין המדינה יכולה לחוקק חוק האומר במפורש, כל אזרח ישראלי היורד מן הארץ לחמש שנים ומעלה, מקבל סובסידיה של 100,000 לירות. כי אין... משרד הקליטה סעיף מתאים לצרכים אלה, על כן המענק ליורד ניתן בעקיפין, בתחום הדיור, המיסוי וההלוואות, בצורת זכויות יתר המפלות אותו לטובת לעומת ילידי המקום. גדעון האוגר למשל לא זז אפילו צעד אחד בלא מדריך המכס הרשמי בכיסו, חוברת קטנה כזה, מכיוון שהוא אזרח ישראלי שחזר אחרי 5 שנים, כזכור הוא עולה שירד, יורד העולה. במלוא יובל החמש אחזור איפה הביתה, אומר גדעון האוגר, ועיניו החולמניות נוצצות גיגחלט. טרנזיסטור, מגעץ חשמלי, מטחנת קפה חשמלית, מיקרופון, מיקרוסקופ, מכונת כתיבה חשמלית, מכונה לשטיפת כלים מופעלת על ידי חשמל, מכשיר חשמלי לעיסוי, שמיכה חשמלית, ציפורי נוי, דגים חשמליים, מקרר חשמלי, מזגן אוויר, מכונות תפירה, כביסה, הכפלה, חישוב, סריגה, מכונות גילוח חשמליות והרבה הרבה בטריות, שמכס עליהם בשביל הילדים 170%. זה הכל? נוסף לכך, כיסים חשמליים, עגלת ילדים, פאות נוכריות, פנינים ופרוות, פרוג'קטור, פרקולטור, מצלמה, קוסמטיקה, קלפים, רשתות לדייג ולציי פרפרים, ושם כניס פרושת, אם כי, אוסיף גדעון האוגר, כאן כתוב למעט, למעט לשימוש תת מימי. מדוע הגבלה החמורה הזאת? אני יודע, השיב גדעון באכזבה גלויה, סתם רוע לב. אם מתעלמים איפה מקשיחות השלטונות לגבי הופעות תת מימיות, הסתכם הרווח הנקי מפטור המכס אחרי מחירת החנות החשמל. הוכח זה, הוא מצטרף לבעלי מכוניות העל, מועדון אקסקלוסיבי בו חברים א', אלה שהתחתנו עם יתומה מחול, ב', פוליטיקאים, ג', יורדים לטווח קצר. אולם כל זה תופס, ורק אם בורח האזרח לפחות לחמים בלבד, הרי שלם ישלם מחצית המכס, כי איש כזה אינו הוגר אמיתי, הוא סתם פטריוט המתחזק כי יורד, הנה המדינה פקוחות.
תודה לאביטל ויצטורם על ההקראה, וזה נותן חומר למחשבה כמובן, אנחנו מכירים את זה מעצמנו כנראה.
אבל לי יש גם מספר הערות על
העיתון
החמוד הזה, שלא נסלחו. קודם כל, מדובר פה על לירות, אז כנראה שזה נכתב, אני יודע,
נכתב 1980, שאז עברו לירות לשקלים.
כן, עדיין לא היה מחשב, כי הוא לא מדובר שם על שום דבר דיגיטלי. היום הרבה דברים שפה מפורטים כדברים נפרדים, היום אתה יכול למצוא אותם רב ביצועים, כמו שאומרים, מכשיר אחד שיכול למלא הרבה דברים.
כן, אבל אי אפשר לתת לאפרים קישון על הראש, כי הוא כבר איננו.
כן, לא, אני סתם חשבתי איך עולה כל כך מהר.
אכן כן. אביטל, תודה על חלקך, אנחנו נשמע אותך עוד פעם בשידור הזה. תודה.
אז נשתמע.
ועוד שיר של אריק איינשטיין, בביצוע אריק איינשטיין, הלחן נכתב על ידי מיקי גבריאלוב, מנסה לראות את הדברים הטובים.
לחשוב שהים הוא תמיד תמיד כחול ואלוהים הוא תמיד תמיד הכי גדול בתוך החושך הגדול מפלס לי דרך מנסה לראות את הדברים הטובים מנסה לסנן את מה שכתוב בעיתון ושמה שקראנו לרוב זה בכלל לא נכון בתוך החושך הגדול מצייר לי דרך לא לראות את הדברים הרעים מחפש לי דרך מפלס לי דרך מנסה לחשוב שבסוף יבוא שלום ושמה שחלמנו זה בכלל בכלל לא חלום בתוך החושך הגדול אני קורא הברך וחכה שיבוא האור הגדול מחפש לי דרך אני קורא הברך מפלס לי דרך אני קורא מנסה לראות את הדברים הטובים מנסה לראות את האורות הקטנים בתוך החושך הגדול מחפש לי דרך מנסה לראות את הדברים
אנחנו משדרים במהלך השידור הזה שירים שאריק איינשטיין כתב, שאריק איינשטיין ביצע ושאריק איינשטיין השתתף בהם. והשיר הבא שנשמע, אוהב להיות בבית, גם שיר זה נכתב על ידי אריק איינשטיין והלחן על ידי מיקי גבריאלוב.
צונחים מגבהים יש אנשים שרוכבים על סוסים ויש כאלה שגומעים מרחקים אבל אני אוהב להיות הפעים מתמתי בהלימון והספרים הישנים כן אני אוהב להיות הפעים עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים אוהב להיות שבונים מגדלים יש כאלה שצמים חודשים אבל אני אוהב להיות בפעים עם התה והלימון והספרים הישנים כן אני אוהב להיות בפעים עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים אוהב להיות בפעים יש אנשים שהולכים בגדול לא מבטרים ורוצים את הכל אבל אני אוהב להיות בפעים עם התה והלימון והספרים הישנים כן אני אוהב להיות בפעים עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים אוהב להיות בפעים אנשים שצונחים מגבהים שאלה שגומעים מרחקים אבל אני אוהב להיות הפעים תומתי מהלימון והספרים הישנים כן אני להיות הפעים עם אותה האהובה ועם אותם ההגלים אוהב להיות הפעים
אריק איינשטיין בן ה-70, בעוד שיר יפה שלו, אוהב להיות בבית, אותו שיתוף פעולה מבורך.
ערב טוב למאזינים וערב טוב לאלי. הפעם אני אדבר על החורף, משהו שכולנו מכירים אותו, דיכאון חורפי, ויש כנראה כמה דרכים לצאת מהמועקה הזאת. אז החורף מזמין אותנו כמובן להתכנסות פנימית בגלל צמצום הפעילויות שלנו וירידה בחיוניות שלנו ועל חלק מאיתנו משתלטת בסתיו ובחורף תחושה קשה של מועקה ושיש כאלה שכמובן מקנים אותה דיכאון ישנה מטפלת שהמילה בישראל שנקראת רחל אשכנזי רבן, שהיא מנהלת הקולג' הישראלי לרפואה טבעית ומנהלת היחידה היא מציינת בין היתר כי ייתכן שהסיבה לכך היא חוסר בהורמון מלטונין המופרש מבלוטת האיץ טרובל במוח. הפרשת ההורמון הזה מושפעת מקרני השמש והיא מצטמצמת כאשר שעות האור מתקצרות ומחשיך מוקדם. זו גם כנראה הסיבה לדיכאון, לדיכאון פנימי של תושבי סקנדינביה, ואם זרוכים לכם הסרטים של ברגמן בין היתר. גורם אפשרי נוסף לדיכאון חורף הוא הפרשה מוגברת של סידן בשתן. הסידן כמובן חיוני לפעילות תקינה של מערכת העצבים שלנו, וחסרונו משפיע עליה לרעה. צמחים, ויטמינים ותזונה נכונה יכולים לשפר את המצב. על מזון בתוספות, חשוב לציין שויטמינים מקבוצת B החיונים לפעילות מערכת העצבים והמשפיעים על מצב הרוח. אפשר כמובן להשתמש בכמוסות או שלהשאיר את זה, להשאיר את המזון שלנו בשמרי בירה, אורז מלא, שקדים ואגוזים, וכמובן לאכול לחם חי, המון טחינה, דבש, דייסות ומזונות פיקנטיים. וכמובן ירקות אדומים וכתומים, כמובן הפלפל הירוק והאדום והכתום, ולא לשכוח את התה החם שאפשר להוסיף לו מעט קינמון וציפורן, ולהרבה מכם בטח זה מזכיר את התה התימני. וצריך גם אווירה נעימה שתהיה בבתים שלנו, ריחם של שמנים ארומטיים תורם לאווירה נעימה בחדר ומשחרר מועקה, ולכך מתאימים שמנים כמו מנדרינה, תפוז ויסמין ועוד ועוד. וכיוון שאנחנו נמצאים בתוכנית של הבריאות, אז אני יש איזשהו מרשם קצר של מרק כוס של עדשים אדומות תכונות, אפשר לתכון את זה במתחנת קפה, 6 כוסות מים או שמרק אופצח, 2 שיני שום, בצל, מעט מלח ומעט שמן. לטגן את הבצל הקצוץ בשמן ולהוסיף את השום, את העדשים, המים והמלח להביא לרתיחה, להמיך את האש ולבשל כ-35 דקות. אפשר להוסיף בין היתר 2 תפוחי אדמה פרוסים לקוביות, וכמובן להגיש עם זה עם לחם חי. וזהו, נשיא לכם בתיאבון וערב טוב לכולם.
אריק איינשטיין, שאנחנו מציינים בדאורך השידור שלנו הפעם את מילות 70 שנה להולדתו. הוא לא רק זמן, הוא גם שחקן ושחקן קומי, ונשמע אותו עכשיו במערכון הבלתי נשכח, חידון התנך, שם הוא מככב יחד עם אורי זוהר. אורי זוהר שהפך להיות גם גיסו, והוא הוא אבי נכד, הם שניהם הסבא של אותם נכדים, וגם לאחרונה הפכו לשניהם להיות לסבא רבא.
Also, die Fiemast Ansk in den Ring sind ich da hat gar. Tempo? Jo. Und ist rührend erst quantantenato? Jo. Also, ins rührend und quantantenato danach nunsür, ins grünst und panst und rührend und hörnst quaso. Ins ist dann gaben und geben ins gühren.
Es gedühre mal in Führung. Sparen und geben und graben. Es gedühre drün und da grieben. Graben, Gruben, Geschlechter.
Huscho il, in ista hat gafno, kin, sebemu van grüßen, o gafno sebemu van graben, und ins genümen gegruben, ja. Usche sebemu van grofno.
Geffen.
Es kann uns in Ohren grüben.
Es kann die Papfrau nicht finden von Graben.
Und wenn sie immer tage die Kuh für Erwe Akademie, dann wollen sie jetzt schon nicht über die Familie, jetzt sie sich auch für die Schuftin, im Zage der Kuh für eine Nosse.
Ich hab gerne, ich hab eben, wie auch wohl ihr tun, so denkt mir ja.
Wie? Ah, wie?
Schick, du war, aber ich rede, aber so, aber der Kampf hat so arm, aber ich gehe einfach momentan.
Wenn du nicht mehr, dann ich muss auch schon, oder? Wie? Ah, wie? שלא מריח את גב
in the day, no, they're not good. I didn't see them your eyes,
חידון התנ״ך שבוצע בידי אורי זוהר ואריק איינשטיין. אריק איינשטיין שאנחנו חוגגים. איינשטיין הוא שחקן והוא היה זמר, והוא כתב לשירים ואנחנו שמענו אותם במהלך התוכנית. ובתוכנית, בחלק הזה בחידון התנ״ך שמצחיק כמו תמיד, הוא ואורי זוהר משתפים פעולה, ואורי זוהר והוא משתפים פעולה למעשה לאכול אורחיהם, מאחר ואורי זוהר ואריק איינשטיין הם סבא וסבא רבא לאותם נכדים. הבת של אורי זוהר התחתנה עם הבן של הבת של אריק איינשטיין התחתנה עם הבן של אורי זוהר, וככה הם הפכו גם לגיסים, למרות שאורי זוהר הלך לכיוון אחר לגמרי ואריק איינשטיין ממשיך באורח חייו החילוני. יחד עם יורם גאון בני אנדורסקי היה אריק איינשטיין אחד מעמודי התווך בשלישיית גשר הירקון, ונשמע עכשיו את השיר איפה הפרחים כולם.
מתי הם ילמדו? מתי הם ילמדו? איפה הנערות כולן שאהבנו? איפה הנערות כולן? הנהל חטפו אותן. מתי הם ילמדו? מתי הם ילמדו? איפה הגברים כולם שהכרנו? איפה הגברים כולם בנהלו? איפה הגברים כולם הצבא לקח אותם? מתי הם ילמדו? מתי הם ילמדו? איפה הצבאות כולם שלהם יראנו? איפה הצבאות כולם הנהלכו? איפה הצבאות כולם הקברים כיסו אותם? מתי הם ילמדו? מתי הם ילמדו?
שלישיית גשר קון, אריק איינשטיין, בן ימדורסקי ויורם גאון. שלנו שגם משדר כאן ברדיו שלום, דורון זילברברג. דורון זילברברג הוא אמן, ואנחנו נדבר איתו על התערוכה הזאת, על תערוכות קודמות, על, על נטייתו האומנותית וכולי. וערב טוב לדורון זילברברג.
ערב טוב לאלי וערב טוב למאזינים.
ובכן, התערוכה שנפתחה אתמול היא תערוכה...
אתה יודע מה, אלי, הרשימה לא לפניי, אבל מספר התערוכות הוא כבר רב. אני בערך, בוא נאמר כך, מציג בערך שבע
שנים. אומן, ריבוי תערוכות זה דווקא, ואתה ירושלמי, אז...
אני ירושלמי.
זהו, אתה נולדת בירושלים אחרי מלחמת השחרור, עד כמה שאני מבין.
נכון, נכון.
כמה שנים מותר לשאול כדי לפשוט... והמצור היה ביוצא.
טוב, הדרך שלי הייתה, במקרה שלי הייתה דרך מאוד ברורה. אני הייתי מהילדים שתמיד ציירו ותמיד עירו ותמיד קישטו את הכיתה ואת האלון של ה... של הכיתה ושל הבית ספר ושל ה... ועיתון הסטודנטים שאנחנו שנינו דיברנו על כך בעבר פי העתון. כלומר הדרך הייתה ברורה לי שאני בציור, אבל לא הייתה ברורה אם אני הולך לאומנות, אומן חופשי, כלומר אמן שמצייר תמונות, או אומה. ו משום מה, לא, 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 זה לא כל כך ברור, אבל לי עצמי, אבל היה לי צורך במה שאני חשבתי שהוא באמת מקצוע ביד, ואמן לא נראה לי כמקצוע, אלא משהו שכל אחד יכול לעשות, ואם יש לך כישרון, אתה כבר תסתדר ותתקדם. אז החלטתי להירשם למחלקה לעיצוב גרפי בבצלאל. במידה וההתאמה שלי באמת למחלקה לעיצוב גרפי, על כך היה ויכוח בשעתו כבר בבצלאל, כי באמת רצו וחשבו שאני מתאים יותר למחלקה לאומנות. בסופו של דבר סיימתי את המחלקה לעיצוב גרפי ועבדתי בתחום בתחום הפרסום בחברות פרסום פה בדנמרק, גם בישראל בעצם, ו במקביל ציירתי והצגתי בעצם תערוכות של עבודות גרפיקה. זאת הייתה הדרך ככה כללית, ועל מנת לקצר את הסיפור, אז ב-2002 סגרתי את החברה שהייתה לי משרד פרסום קצר.
זהו, אתה אומר גוש חמר, וזה אומר לי שאני בתערוכות האחרונות שביקרתי אצלך שהצגת, זה היה פסלים.
נכון.
אז אתה עוסק יותר בפסלים ולא בציור.
נכון. אני בעצם, אם אנחנו ממש מתעדכנים להיום, אני עוסק בפיסול וזה וחמר, כלומר פיסול קרמי, אבל ממש לאחרונה אני התחלתי לעסוק בתמונות מפוסלות. משהו חדש, הוא מין תמונה תלת-ממדית שתלויה על הקיר, בוא נגיד עם מסגרת, אבל בתוכה יש גם אלמנט פסל קטן, כלומר התמונה היא תלת ממדית. וזה דברים חדשים לגמרי.
הגדרת את זה בסדר גמור, כי אני כבור ועם הארץ הצלחתי להבין מה אמרת.
יפה. אבל אני מוכרח לציין שאת הדברים האלה, העבודות האלה, לא ניתן לראות בתערוכה הנוכחית. הן כנראה יוצגו, הם הוצגו כבר בעבר, אבל יוצגו בעתיד. זה דבר שהוא בתהליך התפתחות כרגע.
כן. בוא נשאל שאלה לגועל נפש. הגועל נפש הוא, כן, האם אפשר לחיות מאמנות?
מעטים יכולים, הרוב
אתה לא. אתה מדבר על פיקאסו.
לא, גם פיקאסו, אני לא בטוח שכל כך בחייו עצמו, הוא הגיע לפרסום, סליחה, הוא הגיע לפרסום בעודו בחייו, אבל, והמצב שונה היום, קשה להכליל פה, כי יש אומנים צעירים, כמו שרובנו מכירים את השם טל אר, יליד ישראל, אבל הגיע לדנמרק כתינוק, וזכה פה להצלחה עצומה, נחטף כבר בעודו סטודנט באקדמיה לאומנות פה בדנמרק, והתמונות שלו כבר נמכרות במחירות במאות אלפי כתרים דנים, ועודו כוחו במותניו, בסך הכל נדמה לי בין 40, כך שיש לו עוד עתיד, אבל מעטים זוכים להצלחה מהירה כזאת, מה גם שהאפשרויות קיימות. כלומר, מצד אחד צריך להבין, הגלריות חיות על אמנים שמצליחים, ויש גלריות רבות שמחפשות את הכוכב שלהן, הכוכב שיביא גם להן, לגלריה עצמה, הצלחה כלכלית. כך שיש פה עניין של הצלחה של הגלריה בצד הצלחת האמן, שהוא בעצם מאוד מאוד ממוסחר, שאני גם מוכרח להודות שאני בהתחלת הדרך להבין את המבנה של העסק הזה, איך הוא פועל ואיך הוא מתנהל. האלמנטים שבונים ואיך המסחר הזה מתנהל. זה לא קל, ורוב האומנים בעצם היום הם אומנים שיש להם ג'ובים לצד האומנות, או שהם מלמדים, עוסקים במגוון של תעסוקות שמביאות את הלחם, מה שנקרא.
כשאומן, איך אומן מתפרסם? זאת אומרת, זה עניין של public relation, זה עניין של יחסי ציבור, זה עניין של איך אתה מתייחס, לפעמים אני רואה את, רק רגע, לפעמים אני רואה ציור שלא רק שלא אומר לי שום דבר, שאני אומר שזנבו של פיל יכל לצייר יותר טוב מאשר מה שאני רואה מול עיניי. והאדם הזה מנסה לגבות עבור ציור כזה סכומים שאני לא יכול לחלום עליהם אפילו. אז איך אתה מסביר את זה?
באמת קשה להסביר את זה. זה נושא שכל הנושא של בעצם ההגדרה, קודם כל מה זו אומנות ומה זאת אומנות טובה, הוא מאוד סובייקטיבי, מאוד אישי. ויש כמובן אנשים, כמו בכל תחום אחר, כמו בפוליטיקה, כמו במלחמה לצערנו, יש מומחים לדבר, שהם מגדירים את הדברים, הם קוראים וכותבים על הדברים, הם נמצאים אולי בעמדות בחירות, כלומר עוצרים של תערוכות, והם בראש סולם מגדירי האומנות הטובה. אומנים מתחילים את הדרך, מציגים במקומות שונים ומנסים ככל האפשר להגיע להציג במקומות שנחשבים איכותיים יותר, שהצגת עבודותיהם במקום הזה תביא להם שם או מהווה יתרון. עכשיו, כמו שתיארתי קודם, אמן שמגיע להצלחה בצורה זו שבעל גלריה ידועה ומצליחה רוצה אותו, רוצה להציג אותו, רוצה להביא אותו, להכניס אותו תחת כנפי אותה גלריה, מסוגל להביא להצלחה של אותו אדם, במידה וגם במקביל יש הצלחה מסריה, אנשים שקשורים אליה ומבקרים בה, אכן באמת רוכשים את יצירות האומנות. עכשיו, בעל הגלריה הגדולה והוותיקה, עליה אני מדבר, מסוג זו עליה אני מדבר, יש לו קשרים כמובן, קשרים של שנים של עיסוק בתחום האומנות, והוא יכול ליצור מצב שאנחנו יכולים להעביר אותו אולי לתחום המניות, כביכול תחום שבו רכישה רבה של 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 אמן מסוים יוצרת מגדילה את הרצון לרכישה של אותו אמן. כלומר, יש ביקוש גדול יותר לאותן למניות של אותו אמן. כשבעל הגלריה מנצל, כמו שאמרתי, את הקשרים שלו, ופתאום בנקים גדולים או מפעלים גדולים רוכשים את ה באקשון, אתה יודע, במחירה פומבית, שנותן איזשהו מדד כמה אנשים, או אם יש אנשים שמוכנים לשלם מחיר גבוה על מנת לרכוש לעצמם את בדיוק את אותה עבודה מסוימת, כי יש בה משהו מיוחד.
יש מצד אחד יש לנו את הערך האומנותי הטהור, מצד שני יש גם שרלטנים, כלומר אנשים שמנסים כמו למכור דברים שאין להם, אין להם שום ערך אומנותי, ואז קם הילד ואומר בום.
כן, אבל יש אם ככה, אם אני אכליל, אנסה פה להכליל בקצרה ולתאר את שני הצדדים של המטבע, מצד אחד יש את התמונות האלה של הילד הצועני הבוכה, תמונות כאלה, בוא נאמר אפילו תמונות של ירושלים,
קיץ'
כזה שנדוש, שיש שם, יש שם משהו, אבל חסר שם יותר, כלומר מה שיש בקוס הוא מעט מאוד, והחסר הוא המרובה. מהצד השני יש תמונות שלרובנו קשה לקבל ולהקל אותן, או בגלל שהן תמונות אבסטרקט, שהן קשה להבין, כלומר אין שם דמות שאתה רואה אם דומה או לא דומה, אין שם אלמנט שאתה מזהה אותו, ואתה אומר, ויש לך אפשרות לפי מידת ההבנה שלך האישית לראות, במוזיאון של מירו אפשר לראות את העבודות שלו, כמובן גם בספר, באלבום, אבל אתה רואה עבודה של 3x3 מטר, כולה איזה בד רקע, ובאלכסון יש קו אחד שחור. אז אתה אומר, אז מה זה? גם אני יכול לעשות קו כזה אלכסוני שחור. אבל תהיה מירו, כשתהיה פיקאסו, תהיה מירו, תהיה ג'קומטי, אתה תוכל לעשות כביכול מה שאתה רוצה. עכשיו, הם לא אומרים, עכשיו אני אעבוד עליהם, עכשיו אני מפורסם, אז אני אעשה קווים אלכסוניים גדולים על בד של 3 מטר, ואמכור את זה למחיר הזה. יש לאדם, יש את לאמן, יש את תהליך היצירה שלו, ויש לו את הסיבה למה הוא לא עובדים על הקהל. אבל אם אנשים שראו את התוכניות שהיו לאחרונה בטלוויזיה על זייפנים, שהם אמנים שלא הגיעו להצלחה, מתוסכלים, הידע הטכני שלהם מעולה, היכולת הטכנית שלהם מעולה, והם מסוגלים לעשות יצירה שהיא דומה ושמשכנעת את המומחים, שלא קשה להם לזהות אם זה אורגינל או זה זיוף. אז אנשים כאלה גם כן קיימים, אמנים מתוסכלים הייתי אומר. אלי, רק הייתי רוצה לומר, לציין למאזינים, שהתערוכה המסוימת הנוכחית שבה אני משתתף במה שנקרא סקוהוסט, שם המקום, וסונוסו, כלומר סקוהוסט ליד האגם סונוסו בברלוזה, היא תערוכה משותפת לארבעה אומנים, כלומר אנחנו ארבעה, אני אחד מהם שמציג את פסלי הקרמיקה שלי, שמעורבים בהם גם חומרים אחרים, ועל מנת לתת גם צ'אנס לאחרים לציין את שמם, יש צייר בשם יעקב בוסטרופ שמו, שמצייר ערים, ניו יורק, קופנהגן, בצורה, בסגנון מסוים. יש פסלת בשם פיה, גרספל אוטסן שמה, דנית, כל האחרים דנים דרך אגב, שעושה פסלים שונים מאוד משלי, מין דברים אקספרימנטים כאלה, ניסיונות, שחלק מהם סרוגים, חלק מהם אומנם בחמה, חומרים שונים, מין אי גרפיקאית, הייתי מגדיר אותה קטיה הריק שמה, שמציגה הדפסים שבהם ניתן לראות בעלי חיים, מין צבעים וכו'.
טוב, אנחנו התחלנו את השיחה באומן דורון זילברברג, המשכנו אותה בשיחה על אומנות לשמה, וסיימנו בתערוכה הנוכחית שלך שנפתחה אתמול. דורון זילברברג, אני מאחל לך כל טוב והצלחה בכל תערוכתך בעתיד, ונמשיך לשמוע אותך גם ברדיו שלום, שהרי אתה גם כן אחד מהעושים במלאכה כאן.
אלי, אני אשמח לראות מבקרים נוספים בתערוכה בשבועות הקרובים. תאריך סיום התערוכה הוא ב-22 לפברואר, כך שיש...
כלומר, אפילו לאנשים שמאזינים באינטרנט יכולים להספיק להגיע לדנמרק ולשמוע, לראות את זה.
וכדאי, המקום הוא נפלא. אני כתבתי על כך בזמנות ששלחתי. זה מקום נהדר, הבניין והסביבה שם פשוט כדאי לבקר ולראות.
תודה רבה לדורון זילברברג, והמשך הזנה נעימה.
ערב טוב, תודה לך אלי.
תודה, ולהתראות.
כל טוב.
הלך בארץ בתרביל ובמכה ובנה תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל יחפו אותך דרכה.
היום נטייל לאגם החדש ישן, אגם החולה המצוי בקרבת מקום לאיילת השחר. ב-1955 אירע מאורע מסעיר במדינת ישראל הצעירה דאז, מבצע ייבוש אגם החולה, שהיה ימה הרביעית של ישראל. הכוונה הייתה טובה במקורה. אגם החולה הכיל כבול עשיר מחד והיווה ביצת ענק מאידך. הכוונה הייתה להוסיף אלפי דונמים פוריים לחקלאות, והמבצע כולו לובה בתרועות שמחה. במבט היסטורי הסתבר שהיה כאן משגה נוראי. הכבול נשרף בשריפה פנימית, נוצרו בעיות אקולוגיות שלא חזו מראש, צמחייה מיוחדת במינה וגם דגים, חיות ועופות, שזה היה למקור החיות הטבעי, נכחדו מן הנוף. לא לשכוח, אגם החולה מצוי על קו נדידת הציפורים מאירופה או קוני. אותה קרן הקיימת, שביצעה את המבצע האדיר וסיימה אותו לפני 40 וכמה שנים, הכירה באיחור במשגה. הקציבה כספים רבים לחידוש האגם, וכדאי לראות את התוצאות. היום חלק מן המים חזרו לביצות הכבול, הדגים והעופות החלו לחוזרים אף הם, מותר להיכנס לאזור, והכוונה היא גם להביא תיירות איכותית של שמירת הטבע והנוף. הדבר מומלץ בהחלט, שקט אלוהי מסביב. מאחר ולכאן מגיעים אוהבי טבע אמיתיים, הרי שהאזור גם נקי מניירת, פסולת וקופשאות שימורים ומשקה, והטבע מתחיל לחזור לעצמו. תשכחו מתיירות מנגלים, שהפכה למקובל על הכביש מראש פינה צפונה, וכקילומטר לפני מסעף מרום הגליל, המסעף המוליך למצודת כוח, מנר, המסגב עם, רמות נפתלי, מלכיה, ירעון, ברעם וססה, פונים ימינה בעקבות שילוט תמים האומר מנפתת הצפון. ממשיכים בדרך האפר, יורדים מעט לעט מן הרכב, מדממים את המנוע ונהנים הנאה אילאית מן הירדן והאגם המשוחזרים. אני מאמין שתקתוק המצלמות וקולות האגמיות יהיו הקולות היחידים שבשטח. כל קול אחר יפריע להנאה. האם עצמאי יכול להרשות לעצמו להיות חולה, להצטנן, לשכב במיטה? על הנושא הזה ידבר איתנו היום שאול סוסה ידידנו, וערב טוב לשאול סוסה.
ערב טוב לך וערב טוב לכל המאזינים. האמת היא שכולם יודעים שאני עצמאי קטן, ולא פעם נשאלתי האם עצמאים לא נעשים אף פעם חולים. אז התשובה היא בעצם לא. הייתי גם פעם שכיר, אז אני יכול ככה להשוות. ובכן, מה זאת אומרת? לא, איך זה יכול להיות? לא, אין דבר כזה שבן אדם לא מתחלה או נעשה חולה מדי פעם. ובכן, הסיפור הוא כזה. אם אתה מקבל איזה מחלה מסוכנת, ממהרת, אז זה אין מה לעשות. אם אתה צריך לשכב במיטה, אם אתה נפצע בתאונה חס וחלילה, שברת משהו, גם כאן אין מה לעשות. אבל המחלות העונתיות האלה שכולנו מכירים אותן, נזלת, שעלת וכל מיני מרעין בישין מהסוג הזה, האמת היא שפה הנפש היא התרופה הכי טובה. אם יש יום אחד שאתה מרגיש שאתה כבר כמעט לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה מנוזל, אתה חצי חולה, ואתה יודע שמחר בבוקר אתה צריך לקום ב-4 בבוקר ואין מה לעשות. אז אתה תופס את עצמך ואומר למחלה, תשמעי, נען אבלו, אני בטוח שאם אני הייתי שכיר, לא הייתי אומר שום דבר, הייתי שוכב במיטה ולא מעניין את הסבתא שלי בכלל, אני חולה, כן? אבל בתור עצמאי אני לא יכול. ואז אתה קם עם קצת כאבים, מרגיש טוב, לא טוב, ועוד טוט, 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 וזהו, ואחרי יומיים זה עבר לך, לא יעזור שום דבר, ואז עד הפעם הבאה. והאמת היא שאני יכול לספר פה מניסיון אישי, שלפני בערך 7 שנים קיבלתי פקק דם במוח. מי שיודע, יש שטף דם במוח או בלב, ויש פקק דם. שטף דם זה שזה וריד מתפוצץ לך, ופקק דם זה שחתיכת שומן סותמת איזה צינור דם. ואז חצי מעולף בלי לדעת בכלל הייתי. הלכתי לאוטו, נסעתי 40 קילומטר, זה היה חסר אחריות מצידי, אני מוכן להודות. העמסתי את הסחורה, חזרתי לבית האריזה, ואחר כך התעלפתי שם כמה פעמים. נפלתי כמה פעמים בגלל שמי שמקבל את הדבר הזה לא יכול לעמוד על הרגליים. השותף שלי מוחמד הביא אותי הביתה, זה היום שישי, שכבתי שישי שבת, וביום שני כבר אשתי הסיעה אותי לכל מיני מקומות בקושי עמדתי על הרגליים, ואחרי שבוע חזרתי לעצמי, ואני לא לקחתי אפילו יום אחד מחלה, אבל רק בגלל שלא ידעתי כמה המצב שלי היה גרוע. בכל אופן, עצמאים פשוט, הנפש היא התרופה הכי טובה, והם פשוט לא יכולים להרשות לעצמם להיות חולים, אז הם לא מתחלים. אבל אי אפשר לדרוש את זה מסחרים, זה להגיד את האמת, כך זה המצב.
אז אני מבין מהקול שלך שאתה כרגע קצת צרוד או קצת חולה.
אולי אני נשמע קצת צרוד, יש לי איזה דלגת בגרון כבר איזה שנתיים. הלכתי לרופא, הוא אמר זה בגלל שאתה ישן עם פה פתוח ונושם אוויר דרך הפה, תשטוף את האף שלך ליום אחד של מחלה. ואני מקווה שעד היום האחרון זה גם יהיה כך.
אז קודם כל שתהיה בריא ותהיה בריא ותהיה בריא. זה מזכיר לי גם שמישהו אומר, איך אתה מתפטר מנזלת? אתה לוקח סוכריה נגד שיעול או נגד נזלת, ואז אחרי שבוע הנזלת עוברת לך. אבל אם אתה לא לוקח את הסוכריה נגד שיעול, נגד שיעול או נגד נזלת, גם כן הנזלת תעבור לך אחרי שבוע.
אוקיי.
אז שאול סוסה, אני מודה לך על חלקך, ותמשיך להיות, רק להיות בריא, זה הכי חשוב.
אוקיי, תודה רבה לך אתה וכל המאזינים.
תודה רבה, שלום וערב טוב. האזנתם לרדיו שלום, התחנה משדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. יגאל רום, יפה קרסניק ושאול סוסה. את התוכנית ערך, הכין, הגיש והיה למכשירים אלי כהן, ומן האולפן אני מאחל לכולכם שבוע טוב מקודמו. שלום עליכם, הבאנו שלום.